ובוקר טוב. שואל מאיר, שלום ישראל רחמנים הם. אז מדוע התורה צריכה להזכיר לרחם על גר וכל מי שנחלש? כל מי שחלש. אכזריות משפעה חיצונית? למה שהשם יצווה מה שכבר בטבע הישראלי? אולי לזכות אותנו בהפיכת טבענו למצווה? טוב, קודם כל, זה נכון שבטבע הישראלי רחמנים, זה לא אומר שתמיד רחמנים. לכן צריך להזהיר איפה שיש פיתוי להתאכזר. דבר נוסף, מה שאמרת על הפיכת טבענו למצווה, זה נכון. שואל מנשה. שואל הרב, אם פסוק ו' מדבר על נושה, למה הוא מופיע שם ולא אחרי הפסוקים י' י' ג' או ביניהם? איפה בכלל מוזכר שם נושה? זה דין ייחודי לחתן בשנה הראשונה. תודה רבה לרב ולצוות. נסביר את השאלה של השואל. הוא שואל על הפסוק לא יחבול רחיים ורחב, כי נפש הוא חובל, שאמרנו שאסור לקחת משכון מדבר שעושים בו אוכל נפש. ואז הוא שואל איפה כתוב נושה? לא יחבול. לחבול הכוונה לקחת משכון, כמו שכתוב לא תחבול בגד אלמנה. עכשיו, זה נכון שזה מופיע במקום קצת משונה, זה בגלל שיש פה גם רמז לאישות. רחיים ורחב זה באופן מטאפורי, סימבולי. יותר נכון, אם נהיה קצת פרוידיאניים, זה משהו שדומה לאישות, ולכן זה מוזכר בהקשר של חתן שלא יוצא לצבא שנה אחת. אנחנו ממשיכים בפרק כף דלת, פסוק ט"ז, התחלנו לדון בו בפעם שעברה, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. עכשיו, הפסוק הזה שהסברנו שלא ייתכן שידבר על ההשגחה העליונה, פורש על פי ההלכה כפסול עדים, כפסול קרובים לעדות. אבל מה נעשה שגם בספר מלכים וגם בספר דברי הימים, דברי הימים זה יותר מפורש, מסופר על המציאה מלך יהודה. המציאה מלך יהודה היה בנו של יואש מלך יהודה. יואש מלך יהודה נרצח על ידי עבדיו, והם המליכו את בנו המציאהו, שעדיין היה צעיר ונתון תחת השפעתם, המליכו אותו במקום אביו. וכתוב שם, ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. כלומר, טוב עשו, המציאה בעצם כשהוא ראה שיש לו כוח, הוא העניש במיטה, הרג את אלה שהרגו את אבא שלו, שהיה המלך הקודם. אבל כתוב שמה בהמשך, ואת ביניהם לא המית. מה זה את ביניהם לא המית? מה הם עשו הבנים? הבנים לא עשו כלום. אלא יש סברה בדין מלכות, לומר שאם אתה כבר הורג את הרוצח, אתה צריך גם להרוג את הבנים שלו כדי למנוע שרשרת בלתי נפסקת של נקמות דם, או כדי להטיל אימה. אימת מלכות, יש לזה מקום להרוג גם אנשים שבצד עצמם לא עשו שום פשע, מפני הגנתה של המלכות על עצמה. ושם כתוב, ואת ביניהם, בכל זאת, המציאה לא הרג את הבנים, ואת ביניהם לא המית, כי ככתוב בתורה, בספר משה, ככה ביטוי, בספר משה, ספר משה כנראה ספר דברים, אשר ציווה השם למור, לא ימותו, שם הביטוי זה קצת, גרסה קצת שונה, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, איש בקים ואיש בחטאו ימותו. זאת אומרת, טוב, ברורים שזה ממש העתקה כמעט מילה במילה של הפסוק שלנו. אז המציאה פירש את הפסוק הזה באופן שונה מהגמרא. וזה דבר תמוע. זה שהגמרא לא מכירה את הפסוק הזה, אולי אפשר להבין, כי בישיבות קשה למצוא תנ"ך. אבל זה שהמציאה מפרש אחרת מהגמרא, זה קצת מוזר. לא הייתה גמרא, אתה אומר, וואי, לא חשבתי על זה. אבל נאמר ככה, יותר פשוט לומר, שיש עיקרון שהרמב"ן גם מדבר עליו, שלפסוקים יש שתי משמעויות. יש משמעות עבור המלך, ויש משמעות עבור העם. אם אתה רוצה להבין את הפסוק, במה הוא נוגע לך כיהודי, שומר מצוות, אז אתה פונה אל הכהנים ולזקנים, והם אומרים לך מה הפסוק הזה אומר. הכהנים והזקנים מסבירים לך, כמו בגמרא, שלא יומתו אבות על בנים, בעוון בנים, בעדות בנים, ואז זה בא לפסול קרובים לעדות. אם אתה המלך, אתה קורא את התורה באופן שונה לגמרי, בתור הנחיה למלכות. כמו שראינו בפרשת שופטים, שכתוב על המלך שהוא כותב ספר תורה, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. מה הוא קורא שם? אומרים החסידים, הוא קורא את ימי חייו. הוא קורא את מה שמתרחש איתו, את ההנחיה למלכות שלו. לכן יוצא פה שהפסוק הזה, אם מסבירים אותו בבית דין, יש לו משמעות אחת, אם מסבירים אותו למלך, יש לו משמעות אחרת. גם מצאנו למשל בדוד המלך, כאשר הוא צריך לדון את משפטו של גונב כבשת הרש. הוא אומר, בין מוות האיש ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. שזה דבר שלא מובן. לא, זה שאדם חומס עני, זה לא עושה אותו בין מוות. דבר נוסף, מה זה ואת הכבשה ישלם ארבעתיים? איפה מצאנו בכלל שיהיו שני עונשים על אותו הדבר? יש לנו כלל בגמרא, קימלי בדרבה מיניה, שכשאדם חייב על אותו מעשה בשני עונשים, נותנים לו רק את העונש החריף, ולא את העונש הקל. אלא שכאן דוד פועל בדין מלכות. בדין מלכות הוא יכול לומר דברים שהם הפך מה שכתוב בהלכה ובפרשנות הפסוקים, ולומר, הוא יקבל גם את העונש הזה וגם את העונש הזה. וגם יכול לחייב מיטה על דבר כזה. נכון. דוד באמת, בצבא שהוא נותן לשלמה, פועל בדין מלכות. הוא אומר, את זה תהרוג, את זה תטפל וכו'. פסוק י' ז' לא תתה משפט גר יתום, גר יתום הכוונה גר ויתום, או יתום, כן? ולא תחבול בגד אלמנה. אז אותו הדין שמצאנו, לא החבול רחיים ורחב, יש גם איסור נוסף לגבי המשכון, שלא לקחת משכון מאלמנה. וכאן נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון, שמה שנקרא דריש טעמה דקרא, דורש את טעם הפסוק. זאת אומרת, מה זה דורש טעם הפסוק? דורש את ההלכה מן הטעם. זה לא שרבי יהודה לא יודע את הטעם, אבל רבי יהודה אומר שלא לומדים הלכות מטעמו של מקרא, מטעם המצווה, בעוד שרבי שמעון כן לומד. אז מה זה אומר? אם יש לנו אלמנה, למה לא לקחת מבנה משכון? כי היא מסכנה. ומה נעשה אם מדובר באלמנה מיליארדרית, שהיא יכולה להלוות לכל העולם, והיא לקחה הלוואה של 2 מיליון דולר מהבנק, האם יהיה מותר לקחת ממנה משכון? התשובה, לפי רבי שמעון, היא שיהיה מותר, כיוון שהכתוב לא דיבר אלא על אלמנה מצויה. אלמנה מצויה היא אישה חלשה בחברה, אבל אם היא עשירה מאוד, אין איסור לקחת משכון. רבי יהודה אומר, לא. רבי יהודה אומר, אנחנו לא דורשים טעמה דקרא, אם התורה אמרה לא לקחת משכון מאלמנה, אפילו אם היא עשירה שבעולם, על מנתו של ביל גייטס, בכל זאת לא ניקח ממנה משכון, על כל הלוואה שהיא. אז זה המחלוקת. עכשיו, מה, להלכה אנחנו פוסקים כדעת רבי יהודה, שלא דורשים טעמה דקרא. אומר הרב קוק, בספר לנבוכי הדור, שזה בינתיים, כל זמן שדברי התלמוד מחייבים אותנו. אבל כאשר נקים סנדרין חדשה בלשכת הגזית, נוכל לדרוש מחדש את הפסוקים, ובין היתר, הסנדרין תהיה רשאית לפסוק שהלכה כרבי שמעון, שדרשינן טעמה דקרא. ואז נוכל גם לחדש את דרישת הפסוקים בכל מיני אופנים. בנוסף לכך, אומר הרב קוק, שגם ייתכן שהסנדרין יפסקו כדעת רב חיסדא. שרב חיסדא אומר שיש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה בקום עשה, לא רק בשב ואל תעשה, אלא בקום עשה. ואז כל מה שהרפורמים מנסים לעשות בלי סמכות, נוכל אנחנו לעשות מתוך סמכותה של הסנדרין. ואז אני חוזר שני דברים, נוכל לפסוק כרבי שמעון שדרשינן טעמה דקרא, וכדעת רב חיסדא שיש כוח חכמים לעקור דבר מן התורה בקום עשה. מובן מאליו שהדברים האלה עדיין רחוקים מאיתנו, כיוון שאין לנו יכולת כעת להקים סנדרין בלשכת הגזית. אולי אפשר להקים סנדרין, אבל בלשכת הגזית יהיה קצת קשה לפי המצב דעידנה. מה אתה אומר?
אני אומר, היה טיל לכיוון הערבית.
לך תדע, כן, לך תדע. דברים לפעמים מתרחשים יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אז ייתכן שאנחנו נזכה כבר השנה בסנדרין בלשכת הגזית, ואז יהיו פנים חדשות לגמרי להלכה. זה היסוד של לא תחבול בגד אלמנה, רבי חנניה בן